טוב, שלום לכולם. אנחנו ממשיכים בשיעורנו המרתק להאמין מחדש, והיום אני רוצה שנתעסק בנושא קצת מעניין. השיעור נקרא איך זה שאני אוכל כשר הופך אותי לאדם יותר מוסרי. נכון, אתה מגיע לאיזה חילוני, שואל אותך, תגיד לי, מה זה שאני עכשיו אוכל ולא אוכל בשר וחלב, זה יהפוך אותי בהכרח לבן אדם יותר טוב? מה בדרך כלל הדתיים אומרים? זה כתוב בתורה, זה חוק, אין בזה היגיון. יש סיפור של הרב לונדין, שפעם הוא עלה לאיזה אוטובוס לעשות מבחני רבנות בחל שלמה בירושלים. אז הוא פגש שם איזה בחור חרדי, איזה רב חרדי נראה רב, אבל התחיל שעוד השעוד בהלכות כשרות, כי עושה בידות מבחן מיסור ועצת הלכות כשרות. אז התחיל שעוד השאלות, היה שאלות טובות, קשות. אז הוא בא כזה, הרב לונדין שאל אותו, אוקיי, ולמה לא אוכלים בשר וחלב? זאת אומרת, כתוב בתורה. אז הוא פתאום, אין תורה, כאילו, כתוב בתורה, לא, למה? מה עם הרחוק, מה עם הרמב״ם? מה עם כל מה שחזר כתבו על הדבר הזה? אז באמת, היום נצא להתעסק בנושא הזה. איך זה שאני אוכל כשר? עושה את זה גם מראש. איך זה שאני אוכל כשר הופך אותי לאדם יותר מוסרי? אז אני עובד על אנחנו נעבוד על פי הקריטריון שנתנו עד עכשיו לשיעורים, שיש לי את התורה, והתורה מחולקת למצוות וסיפורים, והמצוות הם, סליחה, והסיפורים הם הטעמים של המצוות. הסיפורים של התורה לאבות, האבות הם בעצם היו התורה המהלכת, הם, הטבע שלהם היה התורה. זה מה שאומרים חז"ל, שהאבות קימו את כל התורה כולה. כי בעצם, בעל הסולם מסביר ש הם לא הקימו את התורה, אלא תכלית התורה. כלומר, התורה הייתה נטועה בהם באופן סגולי, מלשון מסוגלות, פוטנציאליות. את המצוות שיתנו לנו בהר סיני, הם כדי להוציא לפועל את הסגולה, את הפוטנציאל שקיים כבר באבות, כמו גרעין, והמצוות הם דרך ההשקיה. אוקיי? אז המצוות הנה, דרך ההשקיה של הגרעין. ואצל האבות זה הגיע בלא בחירה. ואנחנו צריכים שאצלנו יגיע באופן בחירי. אז אנחנו צריכים לראות בסיפורי האבות, בסיפורי התורה, איך ולמה. זה לא מוסרי לאכול בשר וחלב או כל מיני דינים שיש בכשרות. אוקיי? אז בואו נתחיל ממצווה שהיא קשורה גם כן בקשר בינינו לבין החי, שהיא קצת אין בה שום היגיון. עוד בבשר וחלב, עוד דרך שהוא ישקלו לך, זה בריא. באמת התשובה הזאת זה בריא. תשובה מעניינת, הוא לא מכיר הוכחה בריאותית לדבר הזה, וכן אמרו זה בריא, ואז זה פותר אותך מכל מיני סלעים, אני יודעת אדם, זה בריא. לא, זה לא הטעם. טעמי מצוות זה לא שאני יהיה לגוף יותר חזק. טעמי המצוות בונות בנו, זוכרים? את הטבע הרוחני של האבות. כלומר, כמו שהאבות היו באופן פוטנציאלי, גם אני רוצה להיות כזה, אבל באופן, בפועל. האבות היו ככה פוטנציאלית. בגלל זה גם לא הצליח. זה גם כאילו, זה לא עבר לילדים ישירות, זה עבר בגנטיקה רוחנית. אבל עכשיו צריך להוציא את זה לפועל. המצוות, סיפורי התורה אמורים לבנות בנו שאיפות עתידניות להיות כמו האבות. והמצוות אמורים להוציא לפועל את השאיפות האלה. אז בואו נחפש איזה שאיפות. יש בקשר לסיפורים. ליד כל סיפור יש מצווה. בואו ניקח. ושימו לב, לא תמיד זה יהיה גם ישירות. לפעמים זה יהיה גם כזה על הדרך. שכאילו, האבות עשו את זה כזה לא בכוונה. בשבוע שעבר דיברנו על תפילין, שיעקב, חז"ל אומרים, הזוהר הקדוש אומר, שיעקב גילף את המקלות, זה הנחת התפילין של יעקב. אז הסברנו מה זה המקל, מה זה הגילוף שלו, איך זה קשור למעבר בין הגלות לגאולה, ואיך זה קשור להנחת תפילין. וזה אופן אינסטינקטיבי אצל יעקב. פעם, רוצה שנלמד את מצוות, את הלכות כשרות דרך הדבר הזה. אז בואו ניקח נגיד את מצוות שילוח הקן. היא גם קשורה ליחס לחי. איך זה? שאני משלח את הקן. הפיך אותי אדם יותר מוסרי. יותר מזה, התורה אומרת, אם אתה משלח את הכל, אז אתה וערכת ימים. כאילו זה, מה כבר, מה כבר יש פה איזה עריכות ימים? מאז הגמרא שם שואלת במסכת קידושין. מעשה באותו אדם שאמר לבנו, אותו אבא שאמר לבנו, הווה לי גוזלות מהגג, נכון? אלה שתי מצוות כתוב בהם שהם לערכת הימים. כיבוד הורים. אז הגמרא מספרת שאותו האב אמר לבנו, עלה להווה לי גוזלות מהקן. כלומר, כיבוד הורים משלו הקן. ואת הגמרא עלה לסולם, נפל ומת. איפה האריכות ואיפה הימים? מה? אז כבר אומר, טוב, בערכת הימים בעולם שכולו ארוך. כאילו בעולם הבא. תשובה כזאת שנשמע, תשובה של דתיים. אבל הגמרא אמרה, התשובה מאוד מאוד עמוקה, וצריך לנסה להעמיק בה אחרי שנסביר. טוב, אז בואו נסתכל. איזה סיפור בתורה מופיע שאחד מה... פחות אבות האומה יותר, אחד האנשים הראשונים שהיו בעולם עשו שילוח הקן.
נוח.
אמרתי לכם לדבר? לא, אז נוח עשה שילוח הקן, זה ידוע. נוח לקח יונה ושילח את הקן. הטבע הייתה עשויה בצורה של... כן, שנאמר, קינים תעשה את הטבע. ולא, אחרי זה שלחת יונה מהקן, דרך הצוהר הוא שילח שם, נכון? עשה שילוח הקן, יופי. תגידו, מה היה בדור המבול? האם אנשים אכלו חיות?
לא.
לא, למה? מה היה?
אסור. רק הזה המושים.
נכון. למה היה אסור לאכול חיות?
לא מוסרי.
למה זה לא מוסרי? ופתאום זה מוסרי.
כי אז אחרי שצצת את החיות יש לך כאילו אישור לאכול אותה.
אוקיי. יודעים מה? מה?
תורה.
תורה אמרה. שאנחנו כאן נסביר. אומר רמח"ל בספר שנקרא אדיר במרום, שהסיבה שלא אכלו חיות לפני המבול, זה בגלל שהחיות היו במדרגת אדם. והאדם היה במדרגת נביא. בסדר? זה אומר שבעצם... זה לא אכלו חיות, כי זה כמו לאכול אדם היום. זה גדול לאכלו חיות. אבל שימו למה קרה. לא אכלו חיות, אבל זה בא על חשבון היחס למי? לבני אדם. נכון? לא אכלו חיות, אבל בני אדם אכלו אחד את השני.
בני אדם אכלו אחד את השני?
לא פיזית, מהותית. ויוצא שבעצם אם אנחנו נרחם על חיות, כפי שקרה בדור המבול, זה יבוא על חשבון היחס לבני אדם. הרב קוק כותב את זה. לפני עליית הנאצים לשלטון. שערי מה היו הנאצים? רחמנים על חיות ושונאי אדם. נכון?
למה זה חייב לבוא בהכרח אחד על השני?
תראה, לא אומר צריך לשנוא חיות, צריך גם ללחוץ צער בעלי חיים בתורה. ולכן צריך להבין גם מה הטעם שלהם. אבל חד משמעי זה שאם אדם מתחיל לרחם על בעלי חיים, רחמה ונפשו הם מוגבלים. ואם הוא ירחם על בעלי חיים, זה חד משמעית, יבוא על היחס שלו לבני אדם. והרב הוא כותב את זה, הוא כותב את זה בצורה כזאת. הוא אומר, אם יהיה מצוי העניין של הרחמנות לפי בעלי חיים, יבוא איזה רשע עריץ וינצל את זה, ויתחיל להרוג בני אדם, וכדי לסדר את המצפון שלו, יתחיל לרחם על חיות. מי זה היה רשע עריץ הזה שהרב הוא חזה אותו? היטלר עם החשמו וכל הנאצים. יש עד היום...
מה לגבי פרו?
איך מפיקי פרו?
אולי יש בו גם כן סוג של...
יכול להיות שאתה מכיר. מכיר נתונים על פרו ביחס לחיות. בכל אופן, אכן, דור המבול, באמת, רואה שזה בעל חשבון. אתה רואה גם היום, תלך להפגנה של צער בעלי חיים, תגיד להם, אתה אוכל חיות, מה הם יגידו לך? הם לא נעימים כל כך, נכון? וזה למה? אתה רואה אפילו מישהו שיש לו כלב, כן, ואתה תגיד לו, אני זוכר פעם שאני, כאילו מישהו שאני מכיר, אז הוא מישהו פעם עבר ליד הכלב שאומר, וואו, איזה פרווה יפה, הלוואי שהיה לי פרווה כזאת למעיל שלי, כמעט הרג אותו. כאילו זה בעל חשבון היחס, חד משמעי. יש גברים, נשים ש... שאתה יראה איזה מישהו זוכר, מכיר איזה פעם אני זוכר ראיתי איזה זוג, אתה רואה שברחוב כזה הם מדברים, אז כזה הבעל קצת משחק כזה עם הכלב, קצת אגרסיבי, אז האישה מתחילה לריב עם בעלה ויש שהוא משחק אגרסיבי, היה הכלב, כאילו, הרחמים כלפי בעלי חיים, אין מה לעשות, יש לך גבול כמה אתה רחמן. ואם אתה רחמן, אז בסוף יש דבר, זה יתה, אתה יכול להתעסק עכשיו, כן, אף הוא גמר זה מפורש. כמה מגוחך הדבר עם כל עוד תומתו בו, עם שוט האדם את לפיו להתייחס לו, להתחסד לו עם בעלי חיים, כאילו כבר גמר כל הרשעה, ומלחמות בני אדם, וריב גזעים ומלחמות עמים, כאילו מה שנשאר נשאר לאותה חסידה האנושית, כן, החסידות אותה, אותה חסידות אנושית, זה לרחם על בעלי חיים, כך הוא כותב את זה. ומאמר שנקרא חזון הצמחונות והשן, ובאמר ראית את זה לזה צמחוני, שהיה לו בתמונת פרופיל שלו בוואטסאפ תמונה של הרב קוק, כי הוא חשב שהרב קוק כתב את מאמר חזון הצמחונות כדי להגיד שצריך לא לאכול חיות. אז אבל הבעיה שהוא קרא רק את הכותרת, הוא לא קרא מה כתוב בפנים, מה זה ריבל, מה זה הוריד את התמונה של הרב קוק. בכל מקרה, זה... תבינו את הרעיון. לכן, התורה אומר לנו, תקשיב, יש דבר כזה שנקרא הצמחונות. זה נחמד. זה האידיאל. זה האידיאל. ולהגיע לזה, לא יכול לבוא לחשבון יחס לבני אדם. ואם הוא יבוא לפני הזמן שהעולם מוכן לכך, זה יבוא לחשבון יחס לבני אדם, ראה ערך דור המבול. מה עושים כדי לגרום לצמחונות להגיע? כי אם אתה עכשיו תתחיל לרחם על בעלי חיים, ולא לאכול חיות, יבוא לחשבון יחס לבני אדם. מצד שני, אם תאכל חיות רגיל, איך תגיע לחשבון לצמחונות? מה עושים? מה אתם אומרים? יש לכם פתרון? תראו על מה חשבה התורה. בואו נסתכל על סיפור תיבת נוח. מה זה התיבה? התיבה, חז"ל אומרים לנו שהיא חיבור שם הוויה עם שם אדנות. אם ניקח את שם הוויה, י' כפול א', י' כו' כ', אדנות. י' כפול א', כמה זה יוצא? עשר. עשר, המלבים אומר את זה שם הפרשה. אז אמרנו י' ה' ה' כפול ד' כמה יוצא? 20, נכון? 5 כפול 4 20 ועוד 10?
30.
זה 30 המה? ומתה א' ד' נ' 50 כפול י' ה' ו' כפול 6 ו' כפול נ' כמה זה ו' כפול נ'?
6 כפול
50?
300.
300, 300 אמה אורכה. ה' כפול י', כמה זה? 50. לא, ה' כפול י', 50 כפול 10, 5 כפול 10. 50, אז 50 אמה רוחבה. זה אלו מידות טבע. למה זה הכפלה של שם הוויה עם שם אדנות? מסבירים לך, מה זה הוויה עם אדנות? שם הוויה, שימו לב, אות י', י' כו', כי האות י' היא אות עתידנית. הוא יאמר, יעשה, ילך בעתיד. נכון? מה זה יוד הווה? כלומר, העתיד דוחף את ההווה. כלומר, זה שם של העתיד. זה שם של העתיד. השם אדנות לעומת זאת. עדן, מה זה עדן החלון?
לפני.
עדן החלון זה בסיס החלון. כלומר, מה שהשי שלמטה זה עדן החלון. הבסיס זה כביכול כאן ועכשיו, ההווה, הדנות, כן? זה כאן ועכשיו. כלומר, כדי שההווה החסר, שבו אני לא יכול להכיל את חזון הצמחונות, יגיע לעתיד ששם יש את חזון הצמחונות, צריך את הטבע. מה זה טבע? טבע זה מה שמחבר את ההווה לעתיד. עכשיו, בהווה, יש את החזון, אבל החזון הזה הוא מלא פרטים מבולבלים. כדי שאתה עכשיו תגיע לעתיד לחזון הצמחונות, וכל פרט לא יבוא על חשבון השני, מה צריך לעשות? צריך לקחת את כל הפרטים ולסדר אותם. שהפרט לא יחשוב על עצמו, אלא יהיה כללי. איך קוראים לזה? משהו שיש בו הרבה פרטים, ואני מסדר אותו לכדי כלל אחד. איך קוראים לזה? שכולם חושבים על כולם כללים ולא פרטים. איך קוראים לזה? מילה. מה זה מילה? מילה זה אותיות מבולגנות, ואני מסדר אותה לכדי כלל אחד. הופך את הפרט לכלל. מה זה מילה? שנרדף למילה?
נמוד.
טבע.
איך?
איך? לא יודע ש... חמש טבעות זה חמש מילה? טבע זה מילה. אז מה זה המוס הטבע? מחברת את ההווה לעתיד, דרך זה שהפרט יהפוך לכלל ולא יחשוב על עצמו, ואז הוא יוכל להיות, נגיע גם לחזור לצמחונות, לא על חשבון בני אדם.
למה צריך צמחוניות פעם?
למה? בגלל שהחיות יהיו כבר במדרגת בן אדם. וזה האידיאל. וזה יקרה כך שהאדם ישוב להיות במדרגת נביא. שוב, זו מדרגה כל כך גבוהה, שהחיות כבר ילמדו ממנו, ואז הם כבר יהיו במדרגה מוסרית של בני אדם.
אז איך אפשר להקרב אותם?
שאלה טובה, באמת הרב קוק אומר שלעתיד לבוא הקורבנות יהיו מן הצומח. לא מיד שיבנה מקדש, יהיה רק קורבן מנחה. בסדר? קורבן מן הצומח.
מתנהגו כמו בני אדם?
אני לא יודע בדיוק איך זה יהיה. אבל בוא אני אתן לך דוגמה. האם אתה מדמיין לעצמך עכשיו שאתה רואה שאריה לא אוכל חסידה? כי הוא כבר נהיה ברמה מוסרית מסוימת, והוא מרחם ועוזר לאריה השני. אתה תרגיש בנוח לאכול את האריה? תרגיש בנוח לאכול פרה?
אז מה אריה יאכל? מה אריה יאכל? כבש? לא כבש, יאכל
עשר? כן. זה המדרגה העתידנית שאנחנו שואפים אליה, וגר זאב עם כבש. זה המדרגה העתידנית שאנחנו שואפים אליה. וזה חזון הצמחונות. עכשיו, איך נגיע לשם? אז תראו מה נוח עשה. איך ההווה מתחבר אל העתיד? איך ליצור את חזון הצמחונות, שהפרט יהפוך לכלל, נהיה כלליים ולא פרטיים, אבל זה יבוא על חשבון הבני האדם. אז התשובה היא פשוטה. שלא חכה. מה נוח עושה? שלח תקן. למה? מה זה שלא חכה? אומר המאיר. כאשר אני לוקח את הביצים של הקן שביונה, בקן של היונה, ואז אני לוקח ושובר אותם על הרצפה, אומר המאירי, פעם בחיים אני צריך לראות מה אתה עושה שאתה אוכל בשר. ואז, כל פעם שאתה אוכל בשר, תזכר במה? באידיאל. כי זה היה כל כך מזעזע. אתה בצריך רק את עכשיו. חיה. מה זה שווה? אפילו לא נהנת מזה. ופעם בחיים תרגיש את האפקט הנפשי הזה, כדי שתזכור מה האידיאל. וזה ייתן לך את היכולת להגיע בסוף לחזון הצמחונות. כל פעם תזכור לאט לאט הנפש שלך תתרגל, עד שומר רב קוק, תגיע למצב שאתה סולד מבשר של חיה, כמו שאתה סולד מבשר של בן אדם. ואז אתה יכול להיות צמחוני. זה הסימן שהרב קוק נותן לאדם שיכול להיות צמחוני. נראה הרב הנזיר הגיע לזה, כי הנזיר התלמיד של הרב קוק, והיה צמחוני.
אתה צמחוני הרב?
לא ממש, המידות שלי לא הרב. יש עוד הרבה עבודה. כלומר, זה, שימו לב, סיפור בתורה. שאומר לנו איך להגיע לאידיאל, מתוך מצווה. וזה רק שלא חכה. בואי את דוגמה נוספת, בשר בחלב.
איך גם לשלוח את
זה? אבל לחזור על הטבע? כן. הטבע אמורה לחבר אותנו מההווה לעתיד. זה כדי שאני שלח את הכן. בסוף. אני אגיד לחזור לצמחונות, שזה המצב שהיה לפני המבול.
לא, לפני זה.
מה זה הטבע? כן. בואי אני קצת ארחיב על זה. המצב הזה שלפני המבול נקרא טוב. מה זה טוב? טוב.
בלעיין.
טוב זה בלגן, לא יודע, זה חבר תצטרך אותי פה. זה תעודה מגיטה א', שטוב זה בלגן. טוב, זה מצב שכל האידיאל מופיע במציאות, אבל האידיאל הזה אין לו כלים להכלה. זה כמו בן אדם שזוכה בלוטו, אבל אין לו כלים להכיל את זה, זה נקרא טוב. כאשר חזון הצמחונות מופיע שלפני שלעולם יש כלים להכיל את זה, אז יוצא מצב של בלגן. של אי סדר. יוצא בלגן, יוצא מצב שבעצם במקום שזה יאחד את המציאות, זה מפריד את המציאות. זה הטוב, זה האותיות המבולבלות, זה הפרטים המבולבלים, והם לא יכולים להסתדר בצורה מסודרת עם האידיאל, עם הכלל, עם המילה, עם הטבע. לכן הטבע מה שעושה זה מסדרת את האותיות לכדי מילה אחת. שיהיה יכולת להכיל את האורות הגדולים האידיאליים בתוך כלים. אבל כלים של השתלמות, לאט לאט, בתהליכיות. עכשיו, בסדר? אני יודע, חזר לנו את הנקודה?
מה הטבע עושה בדיוק?
מה?
מה הטבע עושה בדיוק?
מסדרת את הפרטים שהתבלגנו. בואו ננסה לחשוב, מה קורה כאשר...
יש חזון.
יש חזון, אבל החזון הזה לא ניתן להכלה.
אז איזה פרטים מסדרת?
את אלו שהתבלגלו בעקבות החזון, ש... דוגמה עוד פעם, אני אתן לך עכשיו, מה קורה בנפש שלך כאשר אני מביא לך שכירה בעיות לפני שאתה יכול להכיל אותה? הנפש שלך מבולגנת, מה עושים עם הכסף? עולה פה, עולה לפה, עולה לפה, עולה לפה. זה מלא פרטים. אני רוצה שהחזון יהיה מפורט אצלי.
למה צריך אבל את החזון הזה? אני לא הבנתי.
למה צריך את החזון? תגידי, נראה לך אומר לי שאתה אוכל חיה.
כן.
כן. אז אנחנו בבעיה.
נראה לי נורמלי שאני משתמש בבית בשביל לכתוב, אולי אני גם לא משתמש בו. אולי בגדים אני לא צריך להשתמש בהם. אולי צמח אני לא צריך לאכול, כי הוא צריך לגדול ולהיות ענק.
אתה מבין את הבעיה שם?
לא.
אתה מבין שלחיה יש סוג של כלשהו, יש לה חיות מסוימת?
גם לצמח.
אין חיות. לצמח יש פחות חיות, ולכן כשנגיע למסע עובדי שמתים, כנראה גם צמח אינו נוכל, לא נצטרך
להשתמש. אז למה הביאו חיות? בשביל שאנחנו נחיה איתם בשלום ובאהבה?
כדי שנוכל בסופו של דבר להביא אותם לרמה של האדם. זה הייעוד שבשבילו העולם נברא. שכל המדרגות שמתחת האדם יעלו למדרגת האדם ולמעלה מזה גם.
הרב.
כן. מה אתה עכשיו עד איפה? אני מקווה שתהיה מסונכן איתן.
כן, אני יודע שהרגע נכנסתי, אבל אני הבנתי שאתם מדברים על חיות ועל הדרגה שלהם לבני אדם, אם הבנתי נכון.
לא, אנחנו מדברים על חזון הצמחונות. אנחנו מדברים על האידיאל שבסופו של דבר, המטרה זה לא לאכול חיות, ומכיוון שעכשיו האדם לא יכול להשיג את האידיאל הזה, וכאשר זה מגיע לאדם לפני הזמן, אז זה יוצר זה שבני האדם אוכלים זה את זה במקום שבני האדם יהיו בשלום זה עם זה, ואז בסוף זה גם ישפיע על החיות. אבל אותה אהבה של החיות בסוף באה על חשבון יחס לבני האדם, כך מסדר הפוך, וככה אנחנו גם אחר רואים את המציאות הרבה פעמים.
אין כבוד הרב צמחוני?
חס ושלום.
אוקיי, אבל...
כי אם לא הסברתי עד הסובב, צריך שתחכי את סלום. וגם אתה... אולי כבר אמרנו את זה ולא היית. אבל הרב קוק אחר נותן... ההבנה הזאת שוב פעם כאידיאל, כלומר אם אני יחיל את זה לפני הזמן, אם אני יחיל את זה באמת לפני הזמן, אז באמת זה יביא לבן נפשי שזה יבוא חשבון יחס לבן אדם. לכן הוא נותן מדרגה, מתי אתה יכול להגיע לאידיאל הזה של צמחונות, כאשר אתה באמת סולד מבשר של חיה כמו שאתה סולד מבשר של בן אדם. וזה באמת קורה, כאשר או שאני רואה אותו כך את הפנימיות של החיה, עד שאני כן... או שבאמת, החיות באמת יעלו למדרגת בן אדם, כי האדם היא כל כך מוסרי, וכבר החיות תוקנו בדרך
כלשהי. אני לא מבין מה ההיגיון לגרום לחיה לעלות למעלה.
שוב פעם חוזר.
אין לה בחירה, אין לה כלום.
בדיוק. כן, שאנחנו צריכים לגרום, תדע מה קורה בשבת.
אני צריך לגרום לחיה שיהיה לה בחירה, זה הפרט צריכה להגיע
למצב. אנחנו צריכים להגיע למצב שגם הדומם יחיה.
גם הדומם?
כן, קוראים לזה תחיית המתים. גוף מת, צריך לחיות. דומם, צריך לחיות. זה האידיאל. האידיאל זה, בוא נצא מהגלות, מכל מיני תפיסות של... מטרה זה ללמוד תורה. לא נכון, המטרה זה לא ללמוד תורה בחיים. המטרה זה שהתורה תביא אותנו לזכיית המתים. בסדר? לכן כל המורה שכתוב בגמרא מחיי מתים. נכון, יש שם אנשים אידיאליסטים. והאידיאל שבאידיאל זה מה שתורה אמורה לעשות. זה גם האידיאל הסופי שאנחנו צריכים להגיע אליו. הוא מחר יש שם דימה מעל כל פנים. שכדי שהדבר הזה בסופו של דבר יגיע, אז אכן, התורה בונה לנו את ההדרגה הזאת, כפי שעכשיו אנחנו מסבירים. המטרה זה לא שהתורה וזהו, אלא שהתורה תבנה בנו את הכלים האלה. ואם זה יגיע לפני הזמן, אותו אידיאל גדול, שבסוף כל המדרגות יחיו ויהיו במדרגת אדם, כפי שאומרת הגמרא, אבן מקיר תזעק, שכאילו...
כן, למשל אבל זה לא...
אז אתה מבין אבל שיש גם למשל, זה רובד מסוים, שבסופו של דבר, כן... יש לו גם חיות מסוימת, דוגמה כמו שהקירות בארץ ישראל, זה לא משל שיש צרעת הבית, מה קרה? לקירות יש חיות? התשובה היא שבמדרגת חיים נבואית מסוימת, כן, גם לקירות יש חיות. עד שגם בסוף יש דבר גם אדומה מתחיה. ככה מסביר את זה בחזון הצמחונות, וזה מה שנקרא באריזה, עליית העולמות. כי שמעת במושג עליית העולמות. אז עליית העולמות, הכוונה היא שכל הדצחם, כל מה שמתחת האדם, יתעלה. כן, דומה, צומע, חיים, מדבר, וחי מדבר.
מה האידיאל פה? אני לא מבין מה אנחנו אמורים...
למה אתה חי? מה זה האידיאל פה? מה זה אידיאל בשבילך? ננסה להבין.
אנחנו נגיע לדרגה...
עזוב, אני שואל אותך, מה זה אידיאל בשבילך? מה האידיאל פה? מה האידיאל בשבילך?
בשבילי?
מה זה אידיאל? תן לי, כדי לסנכרן את זה על פיך, כדי להבין את הראש שלך. מה זה אידיאל?
נקודת קצה.
תן לי דוגמה.
שאיפה.
תן לי דוגמה.
האידיאל שלי נגיד זה, לא יודע, סתם נגיד, אני זורק לגור בבית כזה וכזה.
סליחה שאני שואל, מה האידיאל פה? סתם פריק חינקלים במוח שאין לך נחמד. זה לא נקרא אידיאל. אידיאל זה שבסופו של דבר החומר מתעלה לרמה אידיאלית. שאני נותן משמעות למה שאין בו משמעות. מה שכבר משמעות, משמעות. מה העולם הזה צריך אותו? הוא מת, יש פה דומם, יש פה כימי. כאשר אני נותן לו משמעות, אני מופיע בו את אלוהים. המטרה שאלוהים יופיע עד הרמה הכי תחתונה.
אבל איך זה יתבטא בפועל?
מה פירוש?
אנחנו נגיע לרמה של משה רבנו. באתי את זה, ואז הפרות יגיעו לרמה של בני אדם, הגויים יגיעו לרמה של מה?
של ישראל.
של ישראל.
ואז עם ישראל יהיה למדרגה, אמרנו, של מי כהן, ממלכת כהנים, ממלכת כהנים גדולים. ואז הגויים יגיעו לממלכת כהנים. ואז עם ישראל יתעלה למדרגה יותר גדולה לממלכת כהנים. כהנים גדולים. מה זה, איך זה נקרא? סופרמן, נכון? ספיידרמן. אמנת את הרמי, דרך הבדיחות, אבל שזה, שיש, לא, יש סוף אפילו. ישמח לב מבקשה השם, אומר הרב קוק, לעולם ועד, אין סוף, מבקשה השם, כי אם אתה מגיע, אני אגיד לך, זהו, הגעת. תלמד, איזה בסך.
איפה זה כתוב רבנו? מעניתי...
ישמח לב מבקשה השם, עולת ראייה שם בעודו, בהתחלה. אומר שם, שילכו מלכה אליך, צדיקים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. העולם הבא, הכוונה היא בעתיד, תמיד תמיד יש מה להתקדם עד אינסוף. כי האינסוף הוא אינסוף, אתה לעולם לא תגיע להיות אלוהים. כל הקטע שאתה נברז, אתה תמיד, בעצם זה השמחה. שתמיד אתה מתקדם, התחתנת, אז זהו, הגעת לנקודת צי?
אני מבין למה אני צריך להתקדם, אבל אני לא מבין למה שלוחה אני צריך להתקדם.
טוב, וזה בגלל שאנחנו כרגע לא מרגישים מספיק את המציאות, אבל אם נרגיש יותר את המציאות, זה כמו שיש אנשים, למה בן אדם הזה בכלל, לא אכפת לי מה בן אדם הזה בכלל. זה הבעיה היא לא...
אבל יש בדל בין בן אדם לשולחן.
וגם בן אדם לחיה, נכון. ולכן בגלל שאנחנו עוד במדרגת חיים שאכפת לנו בעלי חיים, אז עכשיו תתחיל להתגבר על עצמך, זה אכן יבוא לחשבון הרבה דברים אחרים שתרחם עליהם. בוא נתחיל לתרחם על בני אדם. ואז תגיע לשם. לכן יש אנשים עם הרבה רגישות יתר, שיכולים לרחם על חיות, באמת, וזה לא בא לחשבון יחס לבן אדם, באמת, מתוך רחמים מאוד מאוד גדולים, יש כמה כאלה, אשריהם ישראל, בסדר. אני מדבר על רוב בני אדם, גם הרב קוק אומר שם, המדד לדבר הזה, כפי שאמרנו, שזה לא בא לחשבון יחס לבן אדם, ויותר מזה גם, זה שאתה מרחם על חיה, אתה מרגיש שבשר החיה הוא כמו בשר של בן אדם. אז תוכל בשר של בן אדם? בסדר? אז כמו שאתה אומר לי, אני לא מבין את זה, אתה לא מבין, כי זה חזון באמת רחוק, אבל תבין שהחזון הזה קיים, וזה שאתה עכשיו אוכל, אתה עכשיו שולח את הקן, אתה עושה את זה בשביל החזון האידיאלי הזה. לכן תשים
איך, את... איך עוד פעם?
שילוח הקן מהרעיון, שאתה יודע עכשיו שאתה משבר את הביצים, אז בעצם מה שאתה עושה זה שאתה מכניס את עצמך לראש, שהאידיאל זה לא לאכול בשר, כי תראו ובואו מה עשית עכשיו, וכל פעם שאתה אוכל בשר יהיה יצורי מצפון על הדבר הזה. כי סתם לקחת החיים, בלי שום משמעות, אפילו לא כדי לאכול אותם, בכל פעם תצמיח את עצמך לאט לאט את החזון העתידני הזה. בסדר?
לא לוקחים את הביתים?
אז יש דעה כזאת, וגם בזה, ברובד מסוים, את הנקודה, כאילו שאתה מפריד ביניהם, אתה רואה את הכאב הזה, ואתה אמור לכאוב לך על הדבר הזה, אם אתה לא אכזרי כל כך, כן, אמור לכאוב לך על זה. אבל יש גם דעה של המאירי, שאומר שם זה באמת לשבור את ה... וזה אותו עיקרון, שזה סברים, אבל זה לא אותו כיוון. כן.
אז בעצם, היטלר, אז... האידיאל הגיע אליו לפני שהוא היה מוכן לאידיאל הזה? ואז יצא מצב שלו.
גם עשיו האידיאל הגיע אליו לפני שהוא הגיע לזה. כאשר אידיאל מגיע לבן אדם לפני הזמן, זה סכנת נפשות.
מה קשור עשיו?
עשיו אמר צריך להסיר את התבן ואת המלח. מה זה תבן ומלח? דומם. זה דרגה דומם, אין בה קדושה. אנחנו לא יכולים לגלות את הקדושה בדומם ובצומח. אם אתה מגלה את הקדושה בדומם ובצומח, זה מאוד מסוכן. בעצם אתה אומר, אתה רוצה את הקדושה עד הסוף, כאן ועכשיו, בהכל. יש קדושה בהכל. אז בעצם הגופה, האדם, החיים והמוות הם אותו דבר. כמוות. יש בו קדושה, החיים, איפה קדושה, אותו דבר, אין שום זה. אין הבדל בין גוף מת לגוף חי. אז יאללה, בוא נרצח, יאללה, הכל טוב. אז באמת בהתחלה יש רחמים גדולים על הכל בנצרות, שזה בעצם אדום, שמזה יצא רומי, שמזה יצא הנצרות. ובסוף זה נגמר באינקיביזיות ומסעות צלב. עשיו רצה למצוא קדושה בדומם, שזה בעצם גם כן כוח של תור. תור זה בעצם להגיע למצב האידיאלי לפני הזמן. זה מאוד מסוכן.
אבל בחיים שאתה... לא מצא.
מה?
עשיו לא מצא קדושה בחיים.
לא, אז אני... שנייה, אני מסביר פה איפה הוא מצא בדומם. אתה צודק, יש פה באמת שאלה לכאורה, למה לכאורה עשיו לא מצא דוגמה בחיים? אני חושב שכמו שאומרת שם, מה שאומרת התורה במפורש, שהוא הלך לצוד כי הוא עייף. כן, שהוא בעצם נהיה מתוסכל. נהיה מתוסכל, והוא לא עשה את זה כי בכל מידי, עושה את זה כי בכל מייאוש מהעולם הזה. כאילו, בכל מקרה נוחי מת עכשיו, כאילו, יאללה, לא משנה. אברהם נפטר, ולכן הוא לא מסוגל להכיל חיסרון, כי אין תהליך, כי הכל כאן ועכשיו שלם. לעומת זאת, יעקב, מכין שם נזיד הדשים, ביטוי להשתלמות, מעגל, מעגליות, יש פה תהליך. וסב הוא אדום. כאן ועכשיו הכל שלם, הכל הדין כאן ועכשיו, אתה חייב, לא, אין תהליך, כלום. גם עשיו זה סעיר, כן? זה כאילו, זה עשוי, כאילו, עשיו ממנו עשוי, הכל הוא שי כבר שלם. אז זה הנקודה, כאילו, של אדום, של הנצרות. עשיו זה, עשיו הוא אדום, משומעת התורה, ומאדום יצא רומי, ורומי זה בעצם הנצרות. אז יוצא שהנצרות בעצם, העניין שלה, זה הכל כאן ועכשיו. לכן, אל תאכל, אל תשתה, תבטל את כל החיים, כי הקדושה מופיעה עד הסוף, וכאילו, הכל מבוטל אין סוף. עד שאתה מקבל, כי בזה יצא במסעות צלב, כי זה לא נכון. בקיצור, כי זה פשוט לקחת את הנפש ולקרוא אותה, כי זה לא טבע, כי זה לא נכון, כי זה לא טבע של האדם, כי היא לא ככה עם רעונה. כל הקטע של בריאת העולם זה שהבורא יצא מהמציאות והשאיר דרגות שבהם יש פחות קדושה ויש יותר קדושה, כך שיש פערים במציאות. אבל מה שעושה הנצרות זה להגיד, אין הבדל בין ישראל לעמים, אין מדרגות, אין יציאה של הבורא מהמציאות, הכל שלם, לכן אין הבדל בין ישראל לעמים, לכן התורה מתאימה לנו והיא לא מתאימה לנו, וזה יוצא מה שיוצא. לכן גם הברית החדשה, עוד פעם, האידיאה זה הברית החדשה, ואין תייחות לברית חדשה, לא המשיח, המשיח כבר הגיע, הכל שלם כבר, מה קרה לך? לא יודעת שהמשיח כבר הגיע, יש לו משיח, היית עולם שלם, איזה עולם שלם, רבי אתה לא? זה הידיעה שלנו, זה הסב. אז זה בעצם תור, ואחרי כאשר יש תור, יש אורות בלי כלים, זה נקרא שבירת הכלים, הכל מפוזר, הכל מתבלגן, כל הכלים מתבלגנים, לכן צריך לסדר את זה כמילה. כתיבה, לסדר את המילים, כדי שיהיה מילים, שיהיה איך להסביר את החזון, שהחזון יהיה מוסבר, מובהר, זה התיבה. התיבה בעצם בונה בנו את היכולת הזאת, וזה בעצם שלא חכם. זה בעצם היכולת להגיע בסוף לחזון הצמחונות, אבל בתהליך. לא בום. לכן, התורה אומרת על שלא חכם שזה רחמים. למה זה רחמים? בלשון, רחם. רחם זה מה שמצמיח את הוולד לאט לאט. הוולד זה האידיאל של הצמחונות, ולא ניתן להכיר אותו כאן ועכשיו, לכן עושים את זה בתהליך. בסדר? לכן זה גם בערכת הימים. כי בעצם אתה, כאשר אתה, אנחנו יודעים שעריכות ימים בעולם הבא, הכוונה היא שאתה חי כרגע מדרגת חיים של העולם הבא. זה הכוונה. כמו שכותב הכוזרי, שגיהנום זה, וגן עדן זה מדרגות חיים. כן, זה לא אחרי המוות. אחרי המוות זה מושג אחר. אבל בעולם הזה כבר אתה יכול להגיע מדרגת חיים של העולם הבא, כפי שגם כותב רמח"ל, למציאת ישרים פרק עבר. וכפי שכותב רבי משה דילאון ו... פרודוברו והאריזל, שהעולם הבא זה מדרגת חיים. לכן, על ידי המצוות, שימו לב, אתה יכול לחיות במדרגת חיים עתידנית. וזהו השכר שיש לך בעולם הבא, וזהו האריכות ימים שיש לך. כי זה, זה ממש כאילו קו מחשבה רציף אל העתיד, אל מצב שקדם למבול. ואז בעצם מה מיד קורה אחרי שיש את המבול? חייב לאכול בשר. למה? כדי שתגיע למצב שלפני המבול, אבל ידע עבודה שאתה יצרת את זה. הבנת? אתה לא יודע, אחרי המבול, היה חיוב לאכול בשר.
למה? המבול,
למה? כי עכשיו אתה צריך להגיע למצב של לא אוכלים חיות, אבל הפעם בלי שזה יקריס את בני האדם, וזה יבוא לחשבון היחס לבני האדם. ואיך חזון הצמחונות. נלך אגב, יש עוד דוגמה לזה. איזו דבר הם הצטבו בטבע?
לא להזדהם פורבו, לא לעשות
שם פורבו. יפה, אז לא להיות פורבו, ואחרי זה מה? אחרי הפורבום, עם ישראל, בעצם עם ישראל, אתה נכון, בני נוח מסתווים על פורבו. עכשיו, בטבע, הם כביכול, הם ממש היה ריחוק בני שלישה. איך נקרא ריחוק בני שלישה? איזה מצווה זאת?
נידה.
מה המטרה של נידה?
קירוב לעתיד.
קירוב, על מנת שנוכל להגיע לאהבה אמיתית יותר טובה בעתיד. עכשיו, מה היה לפני המבול?
שנאה.
היה להטב, הלכו מיני מינו. מה זה להטב? להטב זה אהבה, אבל שהיא פרטית. כי למה? שם אתה מרגיש את האהבה בצורה מאוד חזקה, כי זה לא את עצמי, אין לך קושי לאהוב. כי זה קל, זה דומה, מתחתן עם הדומה לך. עכשיו, ברגע שאתה מתחתן עם הדומה לך, אז האהבה היא לא כמו אהבת איש לאישה. זה אהבה עצמית, לכן גם... שמשאירה בספר ולחזור מתוך שאלה, שכתבתי, אז הבאתי שם, חיפשתי פעם, אמרתי, אם זה באמת אהבה פרטית, אז באמת, אחוזי הבגידות אמורים להיות הרבה יותר גבוהים מאשר אצל איש ואישה. עכשיו, למרות שבעולם החילוני, אחוזי הבגידות אצל החילונים, הם 85%, אמרתי, אז כן, זה 100% בגידה. אז התשובה היא שאפילו זה לא זה. מצאתי כתבה בעיתון הארץ, שאומרת, מדוע יחסים פתוחים נפוצים אצל להט"בים? כלומר, הם ניסדו את הבגידה. הם ניסדו את הבגידה. זה כבר אידיאל, זה בסדר. כי זה כל כך פרטי, כי זה כל כך אהבה עצמית. עכשיו אומרת לך התורה, תקשיב, אתה רוצה להגיע לאהבה אמיתית של האחר,
אחרת.
זה לא טוב שאתה עצמך, זה נקרא טוב. זה כל האהבה כאן ועכשיו. אתה רוצה שתגיע לאהבה אמיתית, אבל של האחר, לא בתור, לא בכל אהבה עצמית, פרטי. אגואיזם, אותיות פרטיות, אגואיזם פרטי. אתה רוצה שזה כלל מילה, אהבת האחר? אז נידה. תתגבר על עצמך עכשיו, ואחרי התיבה, אחרי שאתה בתקופת הנידה, תוכל לחיות ביחד, אבל הפעם זה מתוך יכולת לאהוב את האחר באמת. בסדר? בסדר, זה כתוב בתורה במפורש, רק צריך לקרוא את התורה בצורה פנימית. אז הסיפור אומר לנו, תהיה לי עכשיו, אבל לא נשאר עוד הרבה זמן, אז בואו נריץ קצת. אז זה שיוח הכן, זה צד אחד של דיני היחס לך.
אני יכול רגע שאלה קטנה יש
מזה? כן, הרבה זמן, כן, נו.
אמרנו לגבי האדנות ושם השם.
כן.
איך זה...
השם הוויה זה ביטוי לעתיד.
אוקיי.
ביטוי לה. מה שלא מצמח בעתיד, אות יוד שדוחפת את ההווה, יוד הווה, יוד עתיד, הוא יאמר יעשה ילך, ועדנות זה עדן, זה הבסיס, כביכול מה שמתרחש כאן ועכשיו, מה שאתה רואה מול העיניים, עדן החלון, הבסיס, המציאות הבסיסית, לא מה שאתה רואה בעתיד. אז יש פה עתיד שדוחף את ההווה, אז איך העתיד דוחף את ההווה לעתיד? דרך חזון הצמחונות ונדע. בסדר? ואז זה מתקן את הפרוגרס. של הלהט"ב ושל הצמחונות. את כל זרועות, כל זרועות הפרוגרס בפרשת נוח. דרך אגב, איזו עוד זרוע יש שם, אתם יודעים? איזו עוד זרוע של הפרוגרס? יודעים מה זה פרוגרס, נכון?
כן.
צמחונות, זה שאין הבדל בין מעלה חיים לאדם, ואין הבדל בין איש לאישה, זה פרוגרס. איזו עוד זרוע של פרוגרס יש בפרשת נוח?
שאבא הולך עם...
זה גם היה. אין הבדל בין איש לאישה, יש. אין הבדל בין אדם לחיה, יש. אין הבדל בין עמים. זה מגדל בבל. מגדל בבל. ומה התיקון של מגדל בבל? עם ישראל. זה התוצאה. מה זה? עם ישראל.
למדתי. התוצאה...
אחד הזרועות של הפרוגרס נקראת זרוע האקלים. נקרא ארגון הבריאות העולמי. מה שהם רוצים לעשות זה להכין את כל העולם, שכאילו יכול ליצור אחדות בעולם, אבל אחדות כביכול שמדומת. כאילו אנחנו אחד. בכאילו, זה לא שעכשיו באמת אנחנו מתחברים אחד לשני, לכן גם, זה רואה שזה מתוך אהבה, הרבה דברים בארגון הבריאות העולמי מדברים על זה שיש בעיית אקלים, ולכן צריך לדאוג, שצריך לדאוג הדבר הזה, ויש כאלה מדברים אצלם שם על גילול אוכלוסייה אפילו, והזיות מטורפות, כן? אבל מאיך זה הגיע בפה, איך הגיעה הזיה הפרוגרסיבית הזאת? זה אחדות מדומת, זה כמו מדור המבול, כמו מדור הפלגה, נפלה לבנה, הם היו עצובים, נפל בן אדם, הם לא היו עצובים, כביכול העולם, האדם בשביל העולם ולא עולם בשביל האדם. זה אחד על אחד פרוגרס של היום, אחד על אחד. נו, מה התיקון של הכאילו אחדות הזאת, יעני אחדות? זה לא זוכר שתבלבל בין את כל האומרים, תגיד, הנה, אנחנו אחד, כולם מדברים בשפה אחת, כולם שותים פה קוקה קולה וכולם מכירים אותו דבר, וכולנו אמריקאים בתחפושת. זה לא יעזור באמת, אין באמת אחדות, יש מלחמות לעשות. מה הדרך? הדרך זה ליצור אומה אחת. שמורכבת מכל העמים ויש לה את האידיאל של תכלית הבריאה והיא מלמדת את כל העולם איך לחיות את האידיאל של כל אחד על פי הזווית שלו תכלית הבריאה וזה עם ישראל ומיד אחרי דורם הפלגה יש את פרשת לך לך מארצך לך תקים אומה בארץ ישראל ואז זה יכול לאחד את כל העמים ביחד דרך עם ישראל שאם עם ישראל יצא בתוך האחדות זה יכול ללמד את כל העמים לחיצור אחדות לא תחת אחד משותף של איזו אחדות מדומה של כאילו בואו ניצור כאן איזו אחדות רק כדי שנוכל לחיות יותר חומר, אלא אחדות אמיתית כדי שנעלה את כל מדרגות החיים שלפנינו. ואם כבר דיברנו על זה, מה קורה? באמת אצל אברהם אבינו שזה התפקיד שלו. בואו נעבור עכשיו אחרי שלא חכן לבשר וחלב. כמה נוכלים בשר וחלב? איפה יש סיפור בתורה? אם כבר דיברנו על זה, בואו ניכנס לזה עד הסוף. אברהם אבינו המטרה שלו כן, זה יצור יותר אומה שמחל את כל העמים ואז מעלה את כל העמים למדרגת ישראל. נכון? נו. איפה כתוב? באיזה פרשה כתוב? סיפור על אכילת בשר וחלב. יפה, ויברה. אברהם אבינו. שמה יש שם? שאותה למלאכים. מי למלאכים? אין לי הרבה זמן, אני אריץ את זה מאוד. אז יש שם רפאל, גבריאל ומיכאל. שזה מה שנקרא במידות חסד, גבורה ותפארת. איזה אומה לקחה לעצמה את מידת החסד? הנצרות. מה זה חסד? תן את הלחי השנייה, נותנים לך כפה. איזה אומה לקחה לעצמה את מידת הדין?
שמה?
ישמעאל. אנחנו יודעים איזה אומה, ישמעאל, האסלאם, נכון. איזה אומה יקחה לעצמה את החיבור בין החסד והדין?
ישראל.
ישראל. עכשיו שאלה. את מי אברהם ראה בחזון הזה? של המלאכים. הוא ראה את הנצרות, את האסלאם, את עם ישראל. ואיך אני יודע? במפורש ברש"י, מפורש. קודם כל זה מה שחז"ל אומרים, שחסד בדין ותפארת. אבל מעבר לזה, רש"י אומר במפורש.
רגע, אנחנו
תפארת? כן, אין לי הרבה זמן, פשוט אני חייב להקטע אותך. עכשיו רגע, בלי שאלות, יהיו 100% הקשבה. אברהם מביא אותם לזה, ואומר להם ללחוץ את הרגליים. מה רש"י אומר שם, למה צריכים ללחוץ את הרגליים? כי ערבים היו. היו ערבים. מה הקשר? רש"י אומר שם כתוב ברחצו רגליכם וישענו תחת העץ. מה זה עץ? מה אומר רש"י? זה הרש"י הכי מוזר בתורה. עץ אילן. אבל הרש"י חבל על הזמן. לא ידענו שזה... אתה יודע מה זה? למה עץ זה אילן? עץ זה אילן, זה אומר שהוא לא צלב. צלב עשוי מעץ. רש"י אומר, תקשיב, זה לא צלב. מה הוא בא להגיד פה? הם צריכים לתקן את ה... את האבק שבקפת רגלים יש פה את עבודה זרה של האסלאב, פה יש עבודה זרה של הנצרות. איזה סלאב? ואז אברהם מביא להם עשר וחלב. כי כאשר, והוא עומד עליהם תחת העץ ויוכלו. הוא אומר שם אורח חיים, איזה עץ עץ החיים. מה זה עץ החיים? בגדול, בלי הסברה יותר מדי רחבה, כי זה ארוך מאוד. מי שרוצה יראה בספר סיפורים כספרים, עץ החיים זה התחיל של הבריאה, זה הנבואה. זה לא חסד ולא דין. דין זה הכלים. זה העולם הזה, החומר. חסד זה הפנימיות של העולם הזה. אם אתה רק בפנימיות, אתה לא בעולם הזה. אז רק נזיר, רק זה לא מסתכל על העולם הזה. זה חסד. זה נזיר, ובזה זה קרס. וגיביתי את זה במסעות הצו, שם ראינו כמה חסד היה. דין זה רק חומר. אתה יודע איך נראה העולם הבא של מוסלמים. נכון? עם ישראל זה לא, זה חסד ודין מייחד. אתה רואה חומר, ובתוכו יש רוח. זה הנבואה, זה עץ החיים. כאשר עם ישראל מלמד את האומות לאכול מעץ החיים, אז מגיע המצב שאומות מתעלות למדרגת ישראל, ואז מה קורה לחיות? עולות למדרגת אדם. ואז ממומש החזון של הצמחונות. וזה בא לידי ביטוי בבשר וחלב. לכן הוא מביא לבשר וחלב. מה זה בשר וחלב? אומר הרב קוק בחזון הצמחונות. אז תאכל בשר וחלב, כי אם תאכל בשר, לא תאכל בשר בכלל זה בעיה, כפי שאמרנו. אבל תאכל בשר בלי חלב. למה? כי אם תאכל אותו זה ביחד עם האוכל שלו. אז מה זה בעצם? כדי להזכיר לך את החזון העתידני, לא להגזים בתאווה. לא להגזים עכשיו הזה, כי יש לך חזון עתידני של קצת רחמים. אז קצת רחמים, לא להגזים רחמים, קצת רחמים. וזה הרגיע מתי? כאשר האומות יגיע למדרגת ישראל. לכן נביא למסע וחלב. ותגידו, כשהשם מגיע החזון, נכון, כשם מגיע החזון, אז בכלל לא אוכלים בשר. אז הם מביא להם לאכול. התשובה היא שהוא הביא להם, והם לא אכלו כלום. כדי להגיד שבעצם זה ממומש. אני מריץ, אני הרבה זמן. איפה כתוב על כיסוי אדם, מצוות כיסוי אדם? זה עוד יכול כשרות, צריך לחסות אדם ששוחטים. איזה סיפור זה נאמר? יודעים?
קורבן יצחק.
לא, סיפור ממש. לא, זה הסיווי. איפה סיפור ש...
יצחק.
אה?
יצחק.
איך איך?
כדת יצחק.
לפני. קשור ליצחק. התשובה היא כאשר רבקה ראתה את יצחק, היא נפלה מעל הגמל. בגלל זה יצא אדם הבתולים. נשרו בתולי, יצא אדם הבתולים. הגיעו העופות, כיסות אדם, מכאן מצוות כיסוי אדם. מה הקשר?
הגיעו עופות?
הגיעו עופות, כיסות אדם של הבתולים של רבקה. מכאן למצוות כיסוי אדם התורה. ככה אומרים חזן. מה הקשר? אני מריץ, אין לי זמן, כי מאה אחוז הקשבה. אבל תבינו כמה התורה היא מטורפת, כמה היא עמוקה. כיסוי אדם. זה להגיד, תשמע, רק אתה חיה בשדה. לא גידלת אותה, לא כלום. מאיפה הבאת את זה? מאיפה הבאת את זה? לא מחקת את זה. מה, עשית את זה סדר, כי אתה לא מסוגל להתגבר על התאווה שלך, אבל לפחות חסת אדם. מה זה בעצם הסיפור הזה של רבקה וכל הסיפור הזה? וכתוב בגדול בגדול ממש, כי זה, הבאתי את זה, הבאתי את זה בעת לעת, אם אני זוכר נכון, בקשר למצוות שופר, כי זה גם קשור למצוות שופר. אז אומרים שם שהכל כל יעקב מסיפור הברכות זה כל השופר. זה אם תסג שיעור השופר, כאן אנחנו בדיני קשרות. אז מה זה כיסוי אדם בקשר הזה? יצחק הוא בעצם, כאשר רבקה רואה את יצחק, למה היא נופלת? כי היא רואה כוח של דין גדול. היא בעצם רואה את עשיו. היא בעצם רואה, היא רואה את הצייד. היא רואה את הרוע. היא רואה את הדין. והיא מבינה שעכשיו ייקח זמן לתקן את זה. רבקה, החסד והדין היו מחוברים, את יצחק לא. כתוב ביצחק שהוא נגמל מהחלב, נכון? נגמל מהבית של אביו. ואז אברהם יש את הגדול ביום מגן את יצחק. איזה מידה היה אברהם אבינו? החסד, יצחק הוא דין. אז אם הוא נגמל מהחסד, זה אומר שהוא רק דין בלי חסד. אחרי זה בסיפור הברכות ייכנס אליו החסד בחזרה. נסביר את זה בסיפור השופר. אבל רבקה, האם היא נגמלה? לא כתוב שהיא נגמלה, כתוב שיש שם מנקת. איך קוראים למנקת? דבורה. מה זה דבורה? דבורה זה דבש, שזה תמה, שהופך את האור. דין שהופך לחסד, נכון? היא חיה טמאה, והיא הופכת למשהו לחסד. איך קוראו לזה דבורה? אבל מה זה מנקת? חלב. מה זה חלב? דם. נכון, הדם, איך הופך נהיה חלב? דם שהופך, נאחר והופך לחלב. אז זה דין שהופך לחסד. בעצם רבקה לא נגמלה מהדין של בית אביה, למרות שיש את חסד ונותן את תנאים גם לגמלים. לכן גם הגמל שיש שם זה עניין הגמילה. מה שקשור בגמילה זה ההבדל בין יצחק רבקה, זה הגמילה. תכי היא נופלת מעל הגמל, היא מבינה את הפער בין אלה בין יצחק. היא נופלת בעצם בעקבות נקודת הגמילה בין אלה בין יצחק.
רב, אם אני זוכר נכון, ראיתי, לא זוכר איפה ראיתי את זה, לא זוכר איזה פרשן שאומר שרבקה נפלה כי ראתה את הקדושה של יצחק.
זאת הבחינה.
בדיוק
אותה בחינה, כי בעצם הקדושה של יצחק זה זה שהוא בעצם לא רואה את העולם הזה, הוא היה עיוור, הוא לא רואה את העולם הזה, הוא כולו דין, אין לו עולם הזה.
זה לא טוב אבל, לא?
אין לו עולם הזה.
הוא הפוך, שהדין זה העולם הזה.
זה בחינה אחרת, בחינות מתחלפות. אני, אתה מניע, הזמן שלי מאוד קצר. אבל עובדה, אתה רואה יצחק היה דין, ולא רע. אז כי הדין זה בעצם רק שמיעה. אבל בעצם הדין, יצחק זה מתוך הקדושה עשר. כלומר, מרוב שהוא כל כך רואה, מרוב שיש אור, הוא לא רואה. מבין? מרוב אור הוא לא רואה. כי כמו שאתה סינבור כזה גדול, אתה מתעבר. מבין? זה הייתה הנקודה שם. זה לא בחיסרון אור, זה מרוב אור. טוב, לא ניכנס לזה עכשיו. אבל בגדול, בעצם נקודת הבדל יצחק לרבקה זה הבדל בין החסד לדין. היכולת, אם אני עכשיו מבין שיש דין, עכשיו כאן והכל, אבל זה מופיע מתוך חסד. אני מבין שזה תהליך. נכון, יש חסד דין, מה אחרי החסד, אם מחברים את החסד והדין ביחד?
כן.
רחמים, קוראים לזה, לפעמים גם רחמים. חסד זה האידיאל, דין זה איך עכשיו אני מופיע את האידיאל, אבל מה? רחמים זה המיצוע ביניהם. איך אני עושה את זה בתהליך, בהשתלמות? ברפקה החיבור בין החסד והדין יהיה רחמים, יהיה הבנה שעושים את זה בתהליך. לא, עכשיו, כאן ועכשיו מגיעים לרמה של חזון הצמחונות, לאידיאל הגדול של... לא. ואם לא, המתיישים כמו עשיו הולכים לצוד חיות.
יצחק היה צמחוני?
לא יודע אם היה צמחוני, לא נראה לי.
איך, אבל אמרת עודין.
אז איך זה קשור של עודין?
שום שעשה מביא לו מתאמים, לא?
אז כן, מביא לו מתאמים, נכון. טוב, תראה, אני רוצה להסביר עכשיו את כל הנקודות כאן, איך זה קשור, יצחק הוא צמחון. בואי נשמע כאן, אין לי זמן לשיעור. נמצאים את זה רגע. אז בעצם, הבתולים של רבקה הם הנקודה הזאת. בעצם הבתולים של רבקה זה להבין שיש פה בתולים, זה בעצם שאיפה ראשונית ולא ממומשת. בעצם השאיפה הזאת היא בעצם נשברת כשהיא פוגשת את יצחק. כלומר, האידיאל הגדול הזה שבעצם יש פה אידיאל גדול של צמחונות, זה הבתולים, כביכול השאיפה האידיאלית שם. היא נפגשת עם הדין של יצחק, ואז בעצם היא נופלת, היא נשברת במציאות. ולכן צריך לעשות את זה, וכדי שזה לא יהיה כמו יצחק, אלא שזה יהיה כמו רבקה, שהרי רבקה צדקה בסוף של דבר בסופו ברכות, כי מרוב שיצחק הוא דין, אז איך הוא ראה את העולם? יאללה, כל העולם כולו חייב. הקדושה כאן ועכשיו, אז אם הקדושה לא כאן ועכשיו, העולם הזה צריך להיחרב. לא בסדר, לכן בוא נביא את עשיו שיחריב את העולם. ככה זוהר אומר שבגלל זה הוא בחר בעשיו, כי הוא רוצה להחריב את העולם. אז היא רואה את זה, אומרת, מה פתאום? זה לא ככה, צריך תהליך. יעקב צריך להופיע גם את העולם הזה, לאט לאט, רחמים, השתלמות. לא לשבור עכשיו את הכל. אז בעצם, הנקודה הזאת היא בעצם, מה שמבטא נקודת כיסוי אדם, שזה בעצם הצייד של עשיו, שבשדה, צייד בשדה, הוא צריך, אנחנו עדיין צריכים לעשות בשדה, כן? כי יש את יצחק, כי יש את הדין בעולם, אבל צריך בעצם לסדר את הדין הזה, צריך שזה יבוא בצורה תהליכית. צריך שבסופו של דבר, אי אפשר עכשיו לגמור את הצייד, אי אפשר עכשיו כי יש יצחק בעולם, כי יש עשיו, אי אפשר לגמור עכשיו את הצייד. צריך לגרום בתהליכיות לעשיו לחזור בתשובה, בעצם שהדין ייכנס בו חסד לאט לאט. בעצם, וזה בעצם השבירה בעצם של, של בתולה, של רבקה, בעצם זה שבעצם הבתולה הנופלים. ואז העופות מגיעים ומכסים את הדם, זה ביטוי לכך שבעצם מצוות כיסוי הדם היא זו שתעזור לנו לתקן את העשוויות שיצחק, שרבקה רואה במה שיצא, מה שיצא מתוך יצחק, שזה בעצם עשיו. זה דיני
קשור. עוד פעם, רגע, עוד פעם.
אני חייב לסיים. אז בעצם זה העניין של כיסוי הדם, שבעצם ההבנה של לא הכל כאן ועכשיו. כלומר, אתה רוצה לרחם על חיות, אז לא לרחם על חיות, אז תכסה את הדם, כלומר, תאכל את החיה, אבל תכסה את הדם. אבל תבין שהאידיאל הדני זה לצמחונות. ולכן, עכשיו תכסה את הדם, ניתן לך בנפש את ההבנה של יש תהליך על הדבר הזה. יש תהליך על הדבר הזה. מה זאת אומרת?
יש מה אתה מובן בשר, אבל לא עם
הקשר. איך זה קשור ליחוד קשור? באופן כללי זה גם קשור לזה. אם אתה לא אוכל, אז יש לזה חלק מיחוד קשרות. כיסוי הדם, זה גם מופיע ביורד דעה. זה גם חלק מיחוד קשרות. גם שלא אוכל כן, זה גם חלק מתוכה כל המהלך הזה. טוב.